פסחים, דף ה', מתחילים בעזרת השם, דף ד' עמוד ב', 12 שורות מלמטה, במילים תנן הטעם. כשבאים להגיש מנה של דג, מנה של עוף, יוקרתי, צריך קודם כל לקחת כלים נקיים, מבריקים, אם הם מלוכלכים, צריך לשטוף אותם, לנקות אותם, ואז אפשר להכניס בהם את כל המטעמים ולהגיש אותם לכבוד ולתפארת. כשאנחנו באים לקיים מצווה לפני הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון מה שאנחנו צריכים לשים לב, זה קודם כל להרהר בתשובה, לטהר, לנקות קצת את הנשמה שלנו, ואז לגשת לקיום המצווה. זה הסיבה, אומר התפארת שלמה, בפרשת וישלח, שרואים דבר מדהים בחג הפסח, מה שלא רואים בחגים אחרים. חגים אחרים כמו חג הסוכות. צריך לשבת בסוכה, לקחת ארבעת מינים. החל מתחילת החג. לא שמענו שצריך בערב סוכות לשבת בסוכה או לנענע ארבעת מינים. חג החנוכה. הדלקת נרות רק בחג עצמו. ראש השנה, תקיעת שופר בראש השנה. בפסח רואים דבר פלא. ערב פסח, כבר מהתורה, אסור באכלת חמץ. מה הטעם? חמץ מרמז על היצר הרע. אומרת התורה, לפני שאתה בא להכניס אליך את המצה הקדושה, ובזמן שיש בית מקדש, את קורבן הפסח, קודם כל צריך לנקות, לצחצח את עצמך, לבאר את החמץ שמרמז על היצר הרע, ואז לבוא ולקיים את המצווה הגדולה. הפסוק אומר, ושמרתם את המצות, דורשים חז"ל, אל תקרא את המצות אלא את המצוות. אומר תפארת שלמה, ככה גם כל מצווה ומצווה לפני שמקיימים אותה, להשתדל ככה איזושהי הכנה קצרה לפני כן, כדי שהמצווה תתקיים ברוב פהר, כליל תפארת, לשם ולתהילה. בעניין הזה, בדף י' א', למדנו משנה. רבי מאיר אומר, בי' ד' בניסן, ערב פסח, אוכלים חמץ כל שעה חמישית, כל חמש. שעה חמישית, כמובן כשמתחילת היום עד הלילה, מחלקים את הזמן ל-12 חלקים, החמישה חלקים הראשונים של היום אפשר לאכול עדיין חמץ, ושורפים מיד אחר כך בתחילת השעה השישית, בתחילת שש, ואז בסוף השעה השישית בחצות היום כבר מהתורה אסור לאכול יותר חמץ. רבי יהודה אומר, אוכלים רק כל ארבע, רק עד סוף השעה הרביעית של היום, ושורפים בתחילת שש. תולים כל חמש, דיינו, לא אוכלים, אבל עדיין לא צריך לשרוף כל השעה החמישית, ושורפים בתחילת שש. בעניין הזה, למה לפי דעתו של רבי מאיר, אוכלים כל חמש, לפי רבי יהודה רק כל ארבע, בהרחבה נדבר על זה בעזרת השם בדף י' א', בקצרה כאן רש"י כותב, שלפי דעתו של רבי מאיר, אדם טועה בשעה אחת, לכן חכמים חששו, אם אתה תגיד לבן אדם שיכול לאכול חמץ עד השעה השישית, הוא יבוא גם לאכול אחרי השעה השישית. לכן הקדימו בשעה אחת לפני כן לאסור עליו לאכול חמץ, כדי שלא יבוא לאכול חמץ אחרי השעה השישית, שזה מהתורה אסור. רבי יהודה אומר, אדם יכול גם לטעות בשעתיים, לכן הקדימו את זה בשעתיים, רק עד סוף שעה רביעית אפשר לאכול חמץ. אבל בכל אופן יש דבר אחד שמוסכם על כולם. דקו לאלמה, מיה, כל פנים, בזה הם מסכימים, שחמץ משש שעות ולמעלה אסור מהתורה. כי אם היה מותר לאכול חמץ כל ערב פסח, לא צריכים לגדור את הבן אדם, אל תאכל חמץ קצת לפני כן, כדי שלא תבוא לאכול חמץ גם אחר כך. כי בן אדם לא טועה בין יום לבין לילה, כמו שאדם לא הולך לחלל שבת בטעות, כי הוא סבור שעדיין לא נכנסה שבת. למה? לכן חכמים לא כל כך גדרו שאדם כבר ישמור שבת מחצות. כי הסיבה היא שבדרך כלל בן אדם יודע להבדיל בין יום ללילה, הוא יודע שביום שישי מותר לעשות מלאכה, בשבת כבר אסור. אני לא מדבר על תוספת שבת, שזה דרשה מיוחדת מהפסוק שצריך להוסיף מחול על הקודש. אבל חכמים לא ראו צורך לגדור בן אדם שהתחיל כבר לקיים, לשמור את החג או את השבת קצת לפני, כדי שלא יבוא לחלל את השבת או את החג. כי אדם יודע להבדיל, ביום זה עדיין, זה עדיין חול, כשיהיה לילה זה כבר נכנס השבת או החג. אבל, ואם גם בפסח היה איסור אכילת חמץ רק מהלילה, לא היו חכמים רואים צורך לגדור את הבן אדם כבר קודם שימנע מאכילת חמץ. כי בין יום ללילה אנשים יודעים להבדיל. מזה שאתה רואה שכן גדרו חכמים את האדם שלא יאכל חמץ אחרי שעה רביעית, אחרי שעה חמישית, זה אומר שכבר מחצות של יום ערב פסח אסור לאכול חמץ. נשאלת השאלה, מנהלן, איפה המקור מהתורה שכבר אסור לאכול חמץ בערב פסח? אמר אביי, זה ההסבר הראשון מתוך חמישה הסברים, שההסברים האלה מבארים קודם כל איפה מוצאים בתורה שאסור לאכול חמץ גם בערב פסח, גם בי"ד בניסן. הוא מביא תרי קראי כתיבי, יש שני פסוקים שנראים סותרים. כתיב פסוק אחד אומר, שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם. זאת אומרת, אסור שימצא חמץ במשך כל שבעת ימי הפסח. בשעה הראשונה של חג הפסח מותר שיראה חמץ? לא. שבעת ימים, אומרת התורה, שעור לא ימצא בבתיכם. מצד שני כתיב, אך ביום הראשון של חג הפסח לכאורה, תשביטו שעור מבתיכם. ומה יקרה עד שתשביטו את השעור מבתיכם ביום הראשון? יהיה לכם חמץ עד שתשביטו? הכיצד? אם כל שבעת ימי הפסח אסור שיהיה לנו חמץ בבית, איך ביום הראשון אנחנו נשביט אותו? ביום הראשון כבר צריך שהוא יהיה מושבט מראש. אם אתה אומר להשביט ביום הראשון של פסח, זה אומר שעד שהשבטתי עדיין היה חמץ? הרי כל השבעת ימים אסור שיהיה חמץ. הכיצד? איך אפשר ליישב את הסתירה בין שני הפסוקים? חייבים לומר שהפסוק אך ביום הראשון, זה לא היום הראשון של חג הפסח, תתווה ניסן, אלא זה יום קודם. ולרבות שכבר ביום 14 של ניסן צריך להוציא את החמץ ולביור צריך לבאר את החמץ מהבית. וזה מקור שהגמרא מביאה לזה שיש איסור אכילת חמץ מהתורה בי"ד בניסן בערב פסח. שואלת הגמרא, מי אמר שזה בא לרבות יום קודם חג הפסח לאיסור אכילת חמץ? ואימה, אולי נאמר שהפסוק בא לרבות לילי 15 לביור. כי התורה לא אומרת, לא מתייחסת ללילה הראשון של השבעה ימים. מתייחסת לשבעה ימים. אולי נאמר, סקא דאתחא מינא, ימים כתיב שבעת ימים. אז אולי הלילה לפני כן מותר עדיין לאכול חמץ. אולי הלילה הראשון, ליל הסדר, אולי היה עולה בדעתנו שמותר לאכול חמץ. ימים, אין. בימים באמת זה נכון שאסור לאכול חמץ. אבל אולי בלילות לא, אולי בלילות כן מותר לאכול חמץ, אולי בשביל זה כמה שמלן, אך ביום הראשון, כדי לרבות אפילו לילות, שגם בלילה של, גם בלילות של חג הפסח, אסור לאכול חמץ. תרצת הגמרא, ההוא לא הצטריך עלי. לא היינו צריכים ללמוד פסוק מיוחד, מאך ביום הראשון, ללמד שאסור לאכול חמץ גם בלילות. כי את האיסור לאכול חמץ בלילה הראשון של פסח, או בלילות של חג הפסח, אני לומד את זה מהקש. כי יש כאן הקש בין החיוב להשביט ולהוציא את החמץ מהבית, לבין האיסור לאכול חמץ בחג הפסח. ויש גם הקש בין האיסור לאכול חמץ בחג הפסח, לבין החיוב אכילת מצה בחג הפסח. וכמו שחיוב אכילת מצה בחג הפסח, יש חיוב גם בליל הסדר לאכול מצה, אז ככה גם אסור לאכול חמץ בליל הסדר, וככה גם חייבים להשביט את החמץ ולבאר את החמץ גם בלילה הראשון של חג הפסח וגם בלילות של חג הפסח. זה מה שאומרת הגמרא, דאית קש השבתת שעור לאכילת חמץ. כמו שמיד נראה, הפסוק מקיש ומסמיך את החיוב להוציא מהבית את החמץ לבין האיסור לאכול חמץ, וכן האיסור אכילת חמץ בחג הפסח הוא קש למצוות אכילת מצה. איפה מצאנו שיש את ההיקשים האלה? קודם כל, ההיקש הראשון שיש היקש בין השבתת שעור לבין איסור אכילת חמץ. דכתיב, הפסוק אומר, שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם, ובסמוך כתוב, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. זאת אומרת, הפסוק אומר מצד אחד, שאור לא ימצא בבתיכם, תשביטו את החמץ מהבית. ובסמוך מה כתוב? אל תאכלו חמץ. זאת אומרת שהחיוב להוציא את החמץ מהבית והאיסור לאכול חמץ בחג הפסח הקישו ביניהם. יש ביניהם הקש, זה אומר שהם, מה ששייך באיסור אכילת חמץ, זה גם שייך בחיוב להוציא מהבית את החמץ. יש הקש נוסף. אכילת חמץ, יש הקש בינה לבין אכילת מצה. איסור אכילת חמץ, יש הקש בינה לבין חיוב אכילת מצה. דכתיב, כל מחמצת לא תאכלו, ובסמוך מה כתוב? בכל מושבותיכם תאכלו מצות. אז אם כן, קודם כל, מקישים בין חיוב אכילת מצה לבין איסור אכילת חמץ. אז מה ששייך בחיוב אכילת מצה, שייך באיסור אכילת חמץ. וכתיב בי במצה, בערב תאכלו מצות. שגם בלילות תאכלים מצה, גם בליל הסדר, בליל הסדר יש חיוב לאכול מצה. אז אם כן, כמו שיש חיוב לאכול מצה בלילות, יש גם איסור לאכול חמץ בלילות, כי הרי יש הקש ביניהם. וכמו שיש איסור לאכול חמץ בלילות, ככה יש חיוב להשבית את החמץ מהבית, כי הרי יש הקש בין חיוב אכילת מצה לבין השבתת חמץ. אז אם כן לומדים שיש איסור אכילת חמץ, ויש מצווה להשבית את החמץ מהבית, גם בלילות של חג הפסח. אז לא צריך להגיע לפסוק של אך ביום הראשון, תשביטו שאור מבתיכם. כי אנחנו היינו גם בלי זה יודעים שבלילות, אסור גם כן לאכול חמץ, וצריך להשביט את החמץ מהבית. אז מה בא ללמד אך ביום הראשון תשביטו? זה בא ללמד על ערב פסח, שכבר אז יש איסור אכילת חמץ. שואלת הגמרא, והי מה? מה שכתוב אך ביום הראשון, אולי זה בא לרבות גם ליל 14 לביור. אולי נאמר שכל י' ד' בניסן אסור לאכול חמץ. למה אנחנו לומדים שרק מהיום של י"ד בניסן, ורק מחצות היום, אסור לאכול חמץ? עונה הגמרא, כי כתוב, אך ביום הראשון כתיב, ולא בלילה. שואלת הגמרא, בסדר, אבל אולי נאמר שכל י"ד ניסן, מעלות השחר, כבר יהיה אסור לאכול חמץ, ועם המצפרה, אולי מהבוקר נאמר שכבר חייב לבאר את החמץ. למה אנחנו לומדים שרק מחצות? מתרץ את הגמרא, בגלל שכתוב, אך ביום הראשון. המילה אך, לפי הפירוש הראשון ברש"י, זה ממעט, קצת פחות, לא כל היום הראשון, רק חלק מהיום הראשון. אך חילק. ולכן, אנחנו לא, אם אנחנו כבר ממעטים, אז אנחנו ממעטים חצי. חצי יום מותר לאכול חמץ מהתורה, וחצי יום אסור לאכול חמץ מהתורה. פירוש אחר אומר רש"י, שיש דרך לדרוש את האותיות, כמו שאנחנו אומרים, את בש, דהיינו, שמחליפים את האלף, שהיא האות הראשונה, באות האחרונה, תף. מחליפים את הבית, שהיא האות השנייה, באות אחת לפני האחרונה, שין. אז ככה גם כן יש סדר לדרוש את האותיות, שמחלקים את האותיות לשלושה חלקים, ואז זה הולך א', ח', ס', ב', ט', ע', ג', י', פ', ד', ח', צ', דיינו, מחלקים את האותיות לשלושה חלקים, ואז לוקחים את האות הראשונה מהחלק הראשון, האות הראשונה מהחלק השני, והאות הראשונה מהחלק השלישי, וככה האותיות האלה מתחלפות. אז אם כן, יוצא, שכשכתוב אח, הרי האות א' של אח מתחלפת בח', והאות ח' של אח מתחלפת בצדיק. אז זה כאילו כתוב חץ, מלשון חצי. זאת אומרת, חצי ביום הראשון. חצי מהיום הראשון, תשביטו שאור מבתיכם. דהיינו, מחצות ועלה, יש חיוב ביור חמץ. אז אם כן, למדנו קודם כל מקור, שזה המקור היחיד, שמחצות היום של ערב פסח אסור לאכול חמץ. ולמדנו מקור ראשון מבין חמש מקורות, שתנראה תכף עוד ארבע מהם, שכבר בערב פסח יש איסור אכילת חמץ. מאיפה? זה שכתוב אך ביום הראשון, תשביטו, דיינו, זה הכוונה לערב הפסח, כמו שהוכחנו שזה לא יכול להיות שזה הכוונה ליום הראשון של פסח, כי אם כן, יוצא שעד שאתה משביט, עדיין יש לך חמץ, הרי כתוב שבעת ימים, שאור לא ימצא מבתיכם, אז לא יכול להיות שביום הראשון של החג אתה רק אז משביט, כי אז כבר צריך שזה יהיה מושבט, אז אך ביום הראשון, הכוונה יום ראשון לפני שבעת הימים, שכבר בערב הפסח אסור לאכול חמץ, זה הדרשה שדרש אביי. דרשה שנייה שנלמדה בבית מדרשו של רבי ישמעאל ברייתא. דבר רבי ישמעאל תנא. מצינו באיזה מקום בתורה שהיום ה-14 בניסן שנקרא ראשון. איפה מצאנו? שנאמר בראשון ב-14 יום לחודש. בראשון ב-14 יום לחודש, בערב תאכלו מצות, כך כתוב שם בהמשך. אז רואים שהתורה קוראת ליום י' בניסן בראשון. מזה אנחנו למדים שכשכתוב אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתכם, הכוונה לי' בניסן. מקור שלישי לזה שאסור לאכול חמץ גם בערב פסח, רב נחמן בר יצחק אמר, מה שכתוב אך ביום הראשון תשביטו, ראשון דמעיקר המשמע. ראשון הכוונה מלשון לפני. איפה מצאנו שראשון הכוונה לפני? לפני פסח. דאמר קרא, אליפז התימני הוכיח את איוב, ככה מובא בספר איוב, הוא אומר לו, הראשון אדם תיוולד? נולדת לפני אדם הראשון? הראשון אדם לפני אדם? אז כתוב, אך ביום הראשון תשביטו. הכוונה, הראשון לפני חג הפסח תשביטו. כי הראשון הכוונה לפני החג. כמו שכאן אומר לו, הראשון הכוונה לפני אדם הראשון, הראשון אדם תיוולד. טוב, אז זה מקור שלישי שבאמת נשאר, שלומדים. מזה שכתוב, אך ביום הראשון תשביטו, ביום הראשון הכוונה ראשון לפני חג הפסח, כבר תשביטו, שהתורה אוסרת אכילת חמץ עוד לפני חג הפסח. כאן הגמרא מביאה שלושה פסוקים ששם גם כתוב הראשון, וזה לא הכוונה יום קודם. אז לכאורה זה מקשה על היסוד שרב נחמן בר יצחק רצה פה להעמיד, שכשכתוב הראשון זה הכוונה יום קודם, כמו הראשון אדם תיוולד. אבל הגמרא בסוף במסקנה מביאה שכל השלושה פסוקים האלה, זה שכתוב הראשון עם ה' הידיעה, זה בא להגיד שיש פה איזושהי מצווה מיוחדת, הראשון, מצווה מיוחדת שנקראת ראשון, שבשכר המצווה הזאת קיבלנו שכר שגם כן קשור למילה ראשון, כמו שמיד נראה. וזה המקום הראשון. אלא מעתה, מצוות נטילת לולב בחג הסוכות. הפסוק אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה תגיד שצריכים לקחת את הלולב יום קודם סוכות? הכנה מראשון דמעיקר המשמע? ודאי שלא. עונה הגמרא, אתה יודע למה בחג הסוכות הראשון לא הכוונה יום קודם? שאני הטעם, דכתיב, וסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אז אם כן, הפסוק מתחיל, ולקחתם לכם ביום הראשון, ואז הוא מסיים בסוף, וסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. כמו ששבעת ימים לא הכוונה לפני חג הסוכות, ככה גם ראשון הכוונה ראשון לשבעת הימים האלה. מה שביעי? שביעי לחג עצמו, אף מה שכתוב, לקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחג עצמו ולא לפני החג. שואלת הגמרא אם כן, גם כאן אפשר להגיד את זה אותו דבר. הכנה מהכתיב, איך הולך הלשון של הפסוק? אבל הלשון של הפסוק הולך ככה. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. אז גם כאן שואלת הגמרא, הכנה מהכתיב, אך ביום הראשון תשביטו, וכתוב לפני כן, שבעת ימים מצות תאכלו, אז אתה רואה, שראשון הכוונה לשבעה ימים האלה, מאיפה אתה יודע שצריך להשביט את החמץ יום לפני פסח? אז הגמרא מנסה לדחות, אם כן, שראשון הכוונה יום ראשון של פסח, נכתוב קרא ראשון, אך ביום ראשון תשביטו שאור. למה כתוב הראשון עם ה' יתרה? למה לשמע מן הלכד האמרן, שהכוונה הראשון כמו הראשון אדם תיוולד לפני חג הפסח, כמו לפני אדם הראשון, אולי אתה תגיד, לא. אז ככה גם, כשאמרו הראשון אדם תיוולד, הכוונה לפני אדם הראשון. אז גם פה כשכתוב, אך ביום הראשון תשביטו, הכוונה לפני חג הפסח, תשביטו שאור מבתיכם. שואלת הגמרא היא, אחי, אז אם אתה אומר שכתוב היי, עם היי הידיעה, זה בא להגיד יום קודם, הראשון, הכוונה לפני, כמו פה לגבי חמץ, שאתה אומר שכבר לפני פסח, צריך להשביט את החמץ, גם לגבי לולב אותו דבר כתוב, התמנמי הראשון, למה לי? למה לגבי לולב כתוב, גם כן לקחתם לכם ביום הראשון? ובסוף הגמרא מתרצת, שלומדים מהראשון שכתוב לעניין לולב, שזה הראשון עם ה' הידיעה, שבזכות מצוות לולב זכינו לאיזשהו שכר שגם הוא מוזכר במילה ראשון. אבל לפני כן הגמרא מביאה עוד שני מקומות, ששם גם מוצאים שכתוב הראשון עם ה' הידיעה, ותו הטם, לעניין איסור עשיית מלאכה בחג הסוכות, שאסור לעשות מלאכה בחג הראשון של חג הסוכות, ובשמיני עצרת. דכתיב, ביום הראשון שבתון, זה יום טוב, אסור לעשות בו מלאכה, וביום השמיני עצרת, שמחת תורה גם כן שבתון. מה, אמר ראשון דמעיקר המשמע, מה אתה רוצה להגיד שגם בערב חג הסוכות אסור לעשות מלאכה, מתי נבנה את הסוכה, כן? כמובן בדרך צחות. בכל אופן, שם ודאי הכוונה הראשון לחג הסוכות עצמו. עונה הגמרא, אתה יודע למה שם זה הכוונה לחג הסוכות עצמו? במסקנה הגמרא תגיד שגם הראשון שכתוב לעניין שביתה ממלאכה בחג הסוכות, לומדים מזה מהידיעה שזה ראשון, בזכות המצוות הראשון הזאת, זכינו גם כן איזשהו שכר שמרומז במילה ראשון. אבל בכל אופן, הגמרא עכשיו מנסה לתרט שאני האתם, דאמר קרא, בסמוך ביום הראשון כתוב, הוא ביום השמיני שבתון. ביום השמיני אף אחד לא חושב שזה הכוונה אחרי או לפני, זה הכוונה יום השמיני של חג הסוכות עצמו. מה השמיני שמיני דה חג, אף ראשון ראשון דה חג. שואלת הגמרא, אז אם כן הראשון, למה לי? למה לגבי לולב כתוב ה' הידיעה, ה' הראשון? וכן, למה כתוב ה' הידיעה לעניין שביתה ממלאכה, למה כתוב שמה, כתוב שמה, הוא ביום הראשון שבתון, למה כתוב ה' הידיעה? למיהותי חולו של מועד, שבכל המועד מותר לעשות מלאכה. כמובן שיש מלאכות שאסורים בכל המועד, אבל יש מלאכות שמותר, זה לא כמו יום טוב. וכן, מעיקר דין תורה, אין חיוב של מצוות לולב בכל המועד. החיוב של מצוות לולב בכל המועד, מחוץ לבית המקדש, בית המקדש זה כן מהתורה, אבל מחוץ לבית המקדש, מה שאנחנו נוהגים לנענע בלולב כל חג הסוכות גם בכל המועד, זה רק מדרבנן. אז אם כן, זה מה שבא למעט, מה שכתוב הראשון, שדווקא ביום הראשון יש מצווה מהתורה לנענע בארבעת המינים, בכל המועד אין את המצווה הזאת. שואלת הגמרא, חולו של מועד, ברור שלא צריכים לשבות בו ממלאכה, ולא חייבים לנענע בו לולב. ראשון ושמיני נפקא, מזה שכתוב שרק ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון, אני מבין ששאר הימים שבאמצע, שזה חול המועד, לא צריך לשבות מעשיית מלאכה. אז אם כן, בשביל מה צריכים לכתוב, היי, הראשון, עונה הגמרא יצטריך. צריך את המיעוט הראשון. למה? שר קדת החמינה, אילולי שהיה כתוב הראשון עם אי, היה עולה בדעתנו לטעות ולומר, הואיל, דכתב רחמנה, הוא ביום השמיני עם וו, וביום השמיני, וו זה מוסיף. זה תוספת, זה וזה. זה בא להוסיף על מה שהיה קודם. הייתי חושב, וביום השמיני מקרא הקודש, וגם קודם, בכל המועד גם כן מקרא הקודש. וו מוסיף על עניין ראשון, אפילו בחולו של מועד גם כן עשו במלאכה, כמה שמלן, היי, של הראשון, למעט חולו של מועד, שבכל המועד אין איסור של עשיית מלאכה, רק ביום הראשון וביום השמיני. שואת הגמרא, אתה שם לב מה קורה פה. כתוב, וביום השמיני, שבתון, זה בא לאבב, היה מטעה אותנו לומר שגם חול המועד צריך לשבות. לכן מוסיפים היי הראשון כדי לתקן את הטעות הזאת. ולומר לו, בחול המועד מותר לעשות מלאכה. אל תכתוב לא וב ולא היי, לא היה לנו טעות, אנחנו מיד נבין. ביום הראשון שבתון, ביום השמיני שבתון, בימים שבאמצע חול המועד, אין איסור משביתת מלאכה. לא לכתוב רחמנה לא וב ולא היי. זה קושיה אחת ותו קושיה נוספת. הטעם, גם בחג הפסח, דכתיב. ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, מקרא קודש הכוונה, לא לעשות מלאכה. מה, גם שם נגיד שזה הכוונה ראשון מעיקר המשמע, שגם בערב חג הפסח יש איסור מהתורה לעשות מלאכה? זה הרי רק מנהג, יש מקומות שנוהגים לא לעשות מלאכה בערב פסח, וזה לא איסור מהתורה. אם כן, יש לנו כאן שלוש מקומות שכתוב הראשון, חוץ מהמקום הרביעי, הראשון שמזה למדנו, אך ביום הראשון תשביתו שאור, שזה הכוונה הראשון, הכוונה לפני חג הפסח, חוץ מזה יש לנו, שזה נאמר לעניין השבתת חמץ, חוץ מזה יש עוד שלוש מקומות שכתוב הראשון, שניסינו למצוא כל מיני סיבות למה זה כתוב ההי הזאת, אבל לא מצאנו, הגמרא מביאה תירוץ אחד לכל שלושת המקומות, המקום הראשון שנאמר לעניין לולב בחג הסוכות, וקחתם לכם ביום הראשון, המקום השני שכתוב ביום הראשון שבתון שצריך לשבות בחג הסוכות, ביום טוב הראשון של חג הסוכות, לא לעשות מלאכה. ומה שכתוב לעניין חג הפסח, גם כשעכשיו אמרנו, ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, שביתה ממלאכה ביום טוב הראשון של חג הפסח. למה באמת יש את שלושת המקומות האלה? אלא, הנה שלושה ראשון מבעילי לדרשה כדתנה דבי רבי ישמעאל, שנשנתה בבית מדרשו של רבי ישמעאל ברייטה, דתנה דבי רבי ישמעאל, בשכר שלושה המצוות האלה שהזכרנו, מצוות ארבעת מינים, שלא עושים מלאכה ביום טוב של חג הסוכות ושל חג הפסח, בזכות השלושה האלה זכו ישראל לשלושה דברים מיוחדים שמרומזים בראשון. הדבר הראשון שזכו, להחרית זרעו של עשיו. דבר שני, לבניין בית המקדש. דבר שלישי, ולשמו של משיח, שכל אחד מהם נקרא ראשון. איפה מצאנו שהם נקראו ראשון? להחריד זרו של עשיו, איפה מצאנו שהוא נקרא ראשון? דכתיב, ויצא הראשון, הכוונה לעשיו, שהוא נולד, הוא יצא אדמוני, כולו כעדרת שיער. עוברים שהוא קרוי ראשון. זכינו גם לבניין בית המקדש שנקרא ראשון. איפה מצאנו שבניין בית המקדש קרוי בשם ראשון? דכתיב, כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שיושב על כיסא הכבוד מראשית בריאת העולם, המקום שלו מכוון כנגד בית המקדש, אבל שם כתוב מראשון מקום מקדשנו. רואים שמקום המקדש נקרא בשם ראשון. ולשמו של משיח, איפה מצאנו שהוא נקרא ראשון? דכתיב, ראשון לציון. מה זה ראשון לציון? יש תואר כזה. ראשון המלך לציון, של ציון. הנה הנם, הם זקני ישראל שהם מוכנים לעלות מהגלות. בכל אופן רואים מפה שמשיח, שהוא המלך של ציון, הוא נקרא ראשון לציון. מעניין שראשון לציון זה בעצם משיח. קוראים את זה היום לרבנים גדולים, אבל בכל אופן פה בפסוק אנחנו רואים שהמשיח נקרא ראשון. איפה הוא נקרא ראשון? ראשון לציון. טוב, בכל אופן מצאנו עד לפה שלוש מקורות מאיפה לומדים שבערב פסח, אסור לאכול חמץ, צריך להשבית את החמץ. מביאה הגמרא מקור רביעי לזה. רבא אמר מהכה, לא תשחט על חמץ דם זבחי. אומרת התורה, הזבח שאני מצווה אותך להביא ערב פסח, קורבן פסח, אל תשחט את זה כשאתה עדיין אוכל חמץ, כשעדיין יש לך חמץ בבית. לא תשחט את הפסח ועדיין בביתך קיים, חמץ קיים. עכשיו, ממתי זה זמן? שצריך כבר להתחיל להקריב קורבן פסח, בין הארבעים, דהיינו מתי שהשמש מתחילה להעריב, לנטות לכיוון השקיעה. עד חצות היום השמש עולה, זורחת. מחצות היום היא מתחילה לשקוע, זה נקרא בין הארבעים, שמתחילה להעריב, מתחילה לשקוע. מחצות היום יש מצווה כבר של הקרבת קורבן פסח. רש"י מביא שבפועל, אם מקרבים קורבן פסח רק חצי שעה אחר כך, אבל זה היה כדי שיהיה ניכר שכבר השמש מתחילה להעריב, חיכו שיהיה צל על הקירות של בית המקדש, שהם היו רחבים למטה וצרים למעלה, אז לקח חצי שעה עד שהיה ניכר הצל של השמש על הכתלים של בית המקדש. אבל בפועל, מחצות יום של ערב חג הפסח, מצווה כבר להקריב קורבן פסח. אז באותו זמן, אסור שיהיה חמץ בבית. שואלת הגמרא, רגע, ואם אני מקריב קורבן פסח מאוחר יותר? ואם הכל חד וחד, כי שחית, אולי כל אחד, מתי שמקריב את הקורבן פסח, אז אסור שיהיה לו חמץ בבית. אבל מי אמר לך שמחצות כבר אסור שיהיה חמץ בבית? עונה הגמרא, לא ייתכן. זמן שחיתה, אמר רחמנה. התורה לא מחלקת, כל אחד יש לו זמן אחר, מתי אסור שיהיה אצלו חמץ. התורה קובעת זמן לכולם, מתי השחיתה של קורבן פסח, ושאז בזמן הזה, בחצות היום של ערב פסח, כבר אסור שיהיה חמץ בבית. עכשיו הגמרא מביאה ראיה לדבריו של רבא, ומביאה מזה ברייתא, שבברייתא יש שלוש דעות, שהדעה הראשונה והשלישית לכאורה זה דעות שכבר למדנו, הדעה הראשונה ודאי זה דעה שכבר למדנו, שזה בעצם הדעה עכשיו האחרונה שאמרנו דעתו של רבא, הגמרא מוכיחה שאותו דבר בדיוק אמר גם רבי ישמעאל, ובסוף הגמרא מביאה עוד מקור חמישי לאיסור של אכילת חמץ, ובכלל שיהיה חמץ בבית בערב פסח. תניא נמי אחי, כמו שאמר רבא, הך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. מתי זה הכוונה? כבר מערב יום טוב, ביהוד ד' בניסן. או אינו אלא ביום טוב עצמו ישביט את החמץ, בחג הפסח עצמו, ביום הראשון. תלמוד לומר, לא תשחט על חמץ דם זבחי. אתה שומע, אתה הולך לקריב קורבן פסח, תדאג שלא יהיה לך חמץ בבית באותו זמן. לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים, דברי רבי ישמעאל, וזה בדיוק מה שרבא אמר. זה היה הדרשה של רבא. הגמרא מביאה פה עכשיו מקור חמישי, מאיפה לומדים שב י"ד בניסן כבר צריך להשבית את החמץ מהבית. רבי עקיבא אומר, אינו צריך לדרשה הזאת, כי בוודאי התורה לא מתכוונת שישביתו את החמץ בט"ו בניסן. מה ההוכחה לזה? הרי הוא אומר, ביום הראשון, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. עכשיו, רבי עקיבא סובר כמו דעתו של רבי יהודה, שלפי דעתו, ביעור חמץ זה רק על ידי שריפה. כמו שאדם נשאר לו בשר של קורבנות נותר, אז מה עושים עם מה שנשאר מבשר הקורבנות? שורפים, ככה גם כן ביעור חמץ זה רק בשריפה. וכתיב לגבי יום טוב ראשון של פסח, כל מלאכה לא יעשה בהם. אסור לעשות מלאכה ביום טוב ראשון של פסח. ומצינו להבהרה שהיא אב מלאכה. היא מלאכה מהתורה. אז איך הוא ידליק אש בשביל לשרוף את החמץ ביום טוב עצמו? זה לא שייך. אז מילא אם זה היה לצורך הכנת אוכל, היה אפשר אולי להבהיר אש, כי זה יום טוב, וצורך אוכל נפש מתירים ביום טוב. אבל סתם בשביל לבאר את החמץ, אסור להבעיר אש, זה מלאכה מהתורה. אם כן, חייב להיות מתי משביטים את החמץ, שזה רק על ידי שריפה לפי דעתו של רבי עקיבא, חייב להיות שזה בערב פסח. אז אך ביום הראשון זה הכוונה לפני חג הפסח. רבי יוסי אומר, בחיבורו של רבינו דוד על השס, הוא מבאר שזה בעצם חיזוק למקום הראשון שאמרנו, לדבריו של אביי. אינו צריך, לא צריך את הדרשות האלה שאמרנו, אלא הרי הוא אומר, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם, זה לא הכוונה יום הראשון של פסח, אלא זה מערב יום טוב, בי"ד בניסן. מי אמר, או אינו אלא ביום טוב עצמו, תלמוד לומר, אך ביום הראשון חלק, זאת אומרת, שחצי מהיום הזה מותר באכילת חמץ מהתורה, וחצי מהיום הזה אסור. והיא ביום טוב עצמו לא יכול להיות שיש חלק מהיום שמותר באכילת חמץ. מי שערי, ההתקש, השבטת שעור לאכילת חמץ, ואכילת חמץ זה אכילת מצה, כמו שהבאנו את הפסוקים בראש העמוד, שיש הקש שבין חיוב אכילת מצה לבין איסור אכילת חמץ, ובין איסור אכילת חמץ לבין החיוב להשבית את החמץ ולבאר את החמץ. אז כמו שחיוב אכילת מצה הוא כבר מהלילה של חג הפסח, אז ככה גם איסור אכילת חמץ הוא כל השבעה ימים של חג הפסח, וגם החיוב ביור חמץ הוא כל השבעה ימים של חג הפסח. אז אם כן, איך יכול להיות שיש פה יום שחצי ממנו מותר אכילת חמץ מהתורה? חייב להיות שזה הכוונה ליום אחד קודם לי"ד בניסן. אמר רבה, שמע מינה, אני לומד מדברי רבי עקיבא, תלת, שלוש הלכות. אומר רבי עקיבא שאסור לבאר את החמץ ביום הראשון של חג הפסח. למה לא? הרי אפשר להשליך את החמץ לים? מה זה, אסור ביום טוב להשליך אוכל לים? אפשר לתת לכלב שיאכל את זה? מה אסור להאכיל כלבים ביום טוב? מזה שהוא אומר שאסור לבאר את החמץ ביום טוב, שמע מינה אין ביור חמץ לפי דעתו אלא על ידי שריפה, ולשרוף אסור ביום טוב. דבר שני, שמע מינה מזה שהוא אומר שההבהרה היא אב מלאכה. מפה אני לומד שהבהרה, זה שהתורה כותבת שצריך לשמור שבת, חוץ מזה כותבת התורה, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. אחד מה39 אבות המלאכות מוזכרת בפורש בתורה, מלאכת הבהרה. בשביל מה היא כתובה במפורש? למה לא כתוב, לא תבשלו ביום השבת, לא תלושו עיסה ביום השבת? למה לא מוזכר אב מלאכה אחר? למה דווקא הבהרה של אש? יש בזה ויכוח בין שתי חכמים. דעה אחת אומרת, זה בא לומר דוגמה, שלא תחשוב שאדם שנאמר ילוש בשבת, יבשל בשבת, ויודע מה, יברור בשבת, יהיה מספיק חטאת אחת על כל מה שהוא עשה. לא, דע לך שהתורה לקחה דוגמה, מלאכה אחת מבין ה-39 מלאכות, מלאכת הבהרה, לחלק, להגיד לך שכל אב מלאכה ומלאכה מהתורה הוא חיוב בפני עצמו, ומי שעובר על כל אחד ואחד מהם, אפילו אם זה היה בפעם אחת שהוא שכח, הוא יהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה קורבן חטאת בפני עצמה. זה דעה אחת. דעה אחרת אומרת, לא זה הסיבה שבשביל זה כתוב לא תבערו אש בכל משבותיכם, אלא תראה, איזה עונש מקבל אדם שמחלל שבת מהתורה? חייב קורבן חטאת. אולי קראת אם הוא עשה את זה במזיד, ואם יש עדים וגם את רובו, אז בכלל סקילה זה אנשים מאוד מאוד חמורים, אבל כל זה ב-38 מלאכות, אבל המלאכה ה-39, מלאכת הבערה, התורה כותבת לא תבערו אש בכל משבותיכם, ומצוות לא תעשה. זה בא להגיד שזה לא אב מלאכה כמו כל אבות המלאכות, ועליו לא חייבים חטאת, אלא מלכות. אבל מזה שבא רבי עקיבא ואומר שהבערה היא אב מלאכה, זה אומר שלפי דעתו זה לא רק מצוות לא תעשה מלאכת הבערה, אלא זה אב מלאכה גמור. לחלק יצא, זה בא ללמד שזה שכתוב הבערה בנפרד מכל המלאכות של שבת, זה בא ללמד שכל מלאכה ומלאכה חייבים עליה בפני עצמה, אבל גם הבערה היא מלאכה בפני עצמה. הדבר השלישי שלומדים מדבריו של רבי עקיבא, שמע מינה, מזה שהוא אומר שאסור להבעיר אש ביום טוב לצורך ביור חמץ, לא אמרינן, אנחנו לא אומרים הועיל והותרה הבערה לצורך, הרי מותר להדליק אש ביום טוב לצורך אוכל נפש. אם אני רוצה עכשיו לבשל אוכל לצורך יום טוב, מותר. אז אולי מתוך שהותרה הבערת אש לצורך יום טוב, לצורך הכנת אוכל ליום טוב, אולי גם מותרנה מי שלא לצורך אוכל נפש, גם לצורך ביעור חמץ. רואים מדבריו של רבי עקיבא שהוא לא סובר את הדין הזה של הועיל, אלא לפי דעתו מותר להעביר אש רק לצורך אוכל נפש ולא לצורך דברים אחרים. אביה הגמרא ברייתא תנו רבנן. כולנו מכירים את האיסור של בא להיראה ובא להימצא. רש"י כותב בתחילת המסכת, אתה יודע למה צריכים לבדוק את החמץ בליל בדיקת חמץ? כשלא יעבור עליו בפסח משום בא להיראה ובא להימצא. מה ההגדרה של האיסור הזה? אני עכשיו עובר ברובע המוסלמי בירושלים, ואני רואה שם דוכנים עם פיתות, עם לפות, קונדטוריה שלמה, אבל שהיא של נוכרי. האם אני עובר על בא להיראה חמץ? לא יראה לך חמץ? אז נראה את ההגדרות. יש שני פסוקים. פסוק אומר, שבעת ימים שאור לא יימצא. זה בא להימצא. לא יימצא, הכוונה שאסור שהוא יהיה בנמצא. גם אם מותמן, זה חלק מהאיסור. אני לא רואה את זה, אבל זה נמצא. לא יימצא. איפה כתוב? בבתיכם. שאת הגמרא מה תלמוד לומר בבתיכם. אבל הוא כבר נאמר, ולא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ. בכל גבוליך. אז בטח שבבתיכם אסור שימצא חמץ. אלא, לפי שנאמר, לא יראה לך שאור. רק אם זה שלך. יהיה אתה רואה. מה אני דורש מזה? אם הגיע אליך נוכרי עם ארגז של וודקה, אתה מוכן בבקשה לשמור לי על זה? נותן לך פיקדון, שמור לי על זה. עוד מעט נכנס, עוד מעט פסח, מה שמור לי על זה? נהייתי היהודי של פסח שלך. מה אתה נותן את החמץ שלך ליהודי בפסח? אנחנו רגילים הפוך, אנחנו מוכרים את החמץ שלנו לנוכרי. מה אתה בא מביא לי פה ארגז שלם של וודקה? מה אכפת לך? אני עכשיו צריך לצאת לזה, זה, אני עכשיו צריך שתשמור לי על זה. רק אתם היהודים נאמנים עליי, אני רוצה שתשמרו לי. מותר לי לשמור לו? אז תלוי. אם הנוכרי הזה אומר, תראה, שלא תעיז לזלזל בשמירה, כי אם זה קורה לו משהו, אתה צריך לשלם לי. אתה חייב לקחת על עצמך אחריות. זה, גמורה מוקימה בהמשך, אסור לך לקבל את ה... אסור שזה יהיה ברשותך כזה סוג חמץ של נוכרי, אבל אם הנוכרי אומר, שמה, כך, שמור את זה. אם תצליח טוב, אם יקרה איזה משהו, עזוב, אתה לא צריך לקחת אחריות, אז מותר לך שהחמץ הזה יהיה אצלך, כי זה לא שלך, לא יראה לך חמץ, אבל אתה רואה של אחרים, של נוכרי מותר לך. וכן, מותר לך, אם יש אצלך חמץ של גבוה, אין עליך חובה לבאר את זה. מיד אומרת, הבריתא יכול, אם כל האיסור זה רק שאסור לראות חמץ, אולי יתמין, אני לא אראה את החמץ. במקום ללכת לשרוף את החמץ, אני פשוט אסתיר את זה. יחביא את זה, יתמין את זה. ואני לא רואה. או, ויקבל פקדונות מן הנוכרי, גם הוא מקבל עליו, גם הוא אומר, אתה חייב לקבל על זה אחריות. תלמוד לומר, לא יימצא. פה לא כתוב לך. לא כתוב ייראה, לא יימצא. אסור שיהיה ברשותו של היהודי חמץ בפסח. והגמרא בהמשך, כמובן, תביא את הסתירה, כמו שכבר חידדנו. מצד אחד כתוב כאן, אתה רואה של אחרים, אתה רואה, מותר לך לראות חמץ של נוכרי, מצד שני כתוב שאסור לך לקבל פקדונות מן הנוכרי. אז הגמרא תוקים בהמשך, כמו שדיברנו תוך כדי, שאם הוא אומר, אם אתה מקבל אחריות על החמץ הזה, אז על זה נאמר, לא יימצא, שאסור אפילו לקבל פקדונות מן הנוכרי. אבל אם הוא אומר, אתה לא צריך לקחת אחריות, ואתה באמת לא לוקח אחריות על החמץ הזה, אז על זה נאמר, לא יראה לך, אבל אתה רואה של אחרים, של נוכרים. משכה הברייתא. אין לי איסור שאסור לקבל פקדונות מנוכרי, כמובן אם אתה מקבל על זה אחריות, אלא בנוכרי שלא קיבשתו, הוא לא בשליטתך, ואין שרו עמך בחצר, הוא לא גר איתך ביחד בחצר, איפה אני לומד לגבי נוכרי שכיבשתו, שאתה שולט עליו, או אפילו אם אתה לא שולט עליו, אבל ושרו עמך בחצר, מניין שגם ממנו אסור לך לקבל פקדונות, תלמוד לומר, לא יימצא בבתיכם. אסור שיימצא אצלך חמץ. אין לי אלא חמץ שבבתיכם, שם אתה כל הזמן נמצא. אם החמץ נמצא בבורות, בשיחין, שזה בור מאורך, במערות, שזה מקורה, שלא נמצאים שם כל הזמן, מניין שגם שם אסור להטמין חמץ, תלמוד לומר, לא יראה לך חמץ בכל גבוליך, גם אלה שאתה לא, גם אם זה לא בביתך, גם אסור שימצא שם החמץ. עדיין אני אומר שמכיוון שזה שאסור להטמין חמץ, או שאסור לקבל פקדונות מנוכרי, עדיין אני אומר, מאיפה אתה יודע שאסור? כי כתוב לא יימצא. לא לך. לא ייראה. לא יימצא. אז אני לומד שאפילו אם זה מוטמן, אפילו אם זה של נוכרי, אסור שזה ברשותי. אבל זה כתוב בבתיכם דווקא. אז אם כן, דווקא בבתים אולי הוא עובר משום בעל ייראה, הוא בעל יימצא, הוא בעל יתמין, הוא בעל לקבל פקדונות מן הנוכרי. אבל אם זה לא בבתיכם, אלא בגבולים, בבורות, במערות, שם כתוב בכל גבוליך, לא כתוב לא יימצא, כתוב לא ייראה, ואם זה מוטמן, מאיפה אני יודע שאסור? לך! אבל אם זה של נוכרי, מי אמר שזה אסור? אולי שלך יהיה, אתה רואה. אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה? מי אמר שאסור? אולי נאמר שיהיה מותר? מניין ליתן את האמור של זה בזה? איפה נלמד שנותנים את החומרה שכתובה לעניין בבתיכם? לא יימצא! לא יימצא! גם אם זה מוטמן זה לא טוב. לא כתוב שזה דווקא לך. גם אם זה של אחרים אסור. איפה אני יודע שלומדים את החומרה הזאת? לא רק בבתיכם, אלא בכל גבוליך, בזה. וכן, מאיפה לומדים שלומדים את הכולה של זה, שכתוב לעניין בכל גבוליך, ששם כתוב שאם זה של אחרים ושל גבוה מותר, שזה יהיה ברשותך, כי רק לא יראה לך, אבל של אחרים מותר. מאיפה אני יודע שזה נאמר גם בזה, גם בבתים? תלמוד לומר, שאור, שאור לגזרה שווה. איך, איפה כתוב שאור? נאמר המילה שאור בבתיכם. איפה? שאור לא יימצא בבתיכם. ונאמר שאור בכל גבוליך, בגבולין. איפה? ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. אז שאור כתוב בשניהם, לומדים גזרה שווה. מה זה גזרה שווה? לומדים. מה שאור האמור בבתים? עכשיו כתוב לא יימצא. עובר משום בל ייראה, הוא בל יימצא. הוא בל יתמין. כי הרי אסור שזה יהיה נמצא בבתיכם. גם אם זה מוטמם, אתה לא רואה את זה. הוא בא לקבל פקדונות מן הנוכרים, כי לא כתוב דווקא לך. אף שאור אמור בגבולין בכל גבוליך. עובר משום בא להיראה, הוא בא להימצא, הוא בא להתמין, הוא בא לקבל פקדונות מן הנוכרים. וכן, ומה שאור אמור בגבולין שכתוב בכל גבוליך? כתוב דווקא לך. שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אף שאור אמור בבתים. שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. רגע, 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 רגע. בעל יקבל פקדונות מן הנוכרים, או שיראה, או שאתה יכול לראות של אחרים ושל גבוה? מותר לך לקבל פקדונות מן נוכרי, או שאסור לך לקבל פקדונות מן הנוכרי? אבל זה תירצנו כבר את הסתירה בברייתא, שתלוי, האם אתה לוקח אחריות על הפקדון הזה, אז אסור שזה יימצא. אבל אם אתה לא מקבל על זה אחריות, מותר לך לראות את החמץ של הנוכרי. אומרת הגמרא, סתם ככה, יש פה, הנוסח פה לא הולך בצורה, בצורה ישרה לכאורה. מר, כתוב, זה שהפסוק אומר, לא יימצא בבתיכם. מר, אין לי שאסור שיהיה אצלי בבית חמץ של נוכרי, אלא אם זה פיקדון שקיבלתי בנוכרי, שאני לא שולט עליו, שלא קיבשתו, או שהוא לא גר איתי, שאינו שרו עמך בחצר. איפה אני יודע, נוכרי שקיבשתו ושרו עמך בחצר מניין שגם אצלו אסור מקבל ממנו פיקדון של חמץ? תלמוד לומר, לא יימצא. רגע, אני שואל את השאלה, כלפי אליה, להיכן הדבר נוטה? כשאתה שואל אותי סברה שלי, מי יותר חמור שימצא חמץ של נוכרי? איזה נוכרי יותר חמור שימצא החמץ שלו ברשותי? נוכרי שהוא קשור אליי, שאני שולט עליו, שהוא גר איתי בחצר, או נוכרי שהוא בכלל לא קשור אליי, ממקום אחר לגמרי, שאין לי שום שליטה עליו. בוודאי שאם יש לי שליטה עליו ויש לי שייכות איתו, אז החמץ שלו כשנמצא אצלי, זה כמו שהוא שייך אליי, כי יש לי קצת שייכות לזה. כי הרי אני שולט עליו, כי הרי הוא גר איתי באותו חצר. אז עד הרבה זה יותר חמור שיהיה ברשותי כזה סוג חמץ. זה כזה נראה סברה הפוכה. כאילו אם הוא קרוב ואני שולט עליו, אז הייתי חושב אולי באמת שלא. אולי הוא יהיה מותר לי להחזיק חמץ שלו. עד הרבה, בדיוק הפוך. אם אני קשור אליו, אז כי החמץ שלא נמצא אצלי, שזה קשור אליי גם, אז זה יותר חמור שהחמץ הזה יהיה אצלי. אמר רבי, אתה צודק, באמת איפוך, צריך להפוך את הלשון של הברייתא. צריך לגרוס, אין לי אלא בנוכרי שכיבשתו, שאתה שולט עליו, ושרו עמך בחצר, שאתה נשגר איתו. אבל מאיפה אני יודע שגם נוכרי שלא כיבשתו, אין לך שום שליטה עליו. ואין שרו עמך בחצר, הוא לא גר איתך בכלל. הוא רחוק ממך, מניין שגם החמץ שלו אסור שימצא אצלך. אתה אומר לומר לא ימצא, לא כתוב לא תמצא, אלא שלא ימצא בכלל. רבא אמר, תירוץ אחר על הברייתא. לעולם לא תיפוך, אל תגיד שזה הולך הפוך, אלא באמת מה שכתוב, אין לי אלא נוכרי שלא שייך אליך כל כך, כי אתה לא שולט עליו כי הוא לא שכן שלך, זה באמת נאמר ראשון. אבל זה נאמר לעניין היתר. הרי שקאי, תחילת הברייתא מה כתוב? לא יראה לך חמץ, שלך. אבל אם זה של אחרים, של נוכרי, מותר. שיראה אצלך, והוקמנו שהכוונה שאתה לא מקבל על זה אחריות, כי זה נמצא אצלך. שלך היא התורה, אבל מותר לך, אתה רואה של אחרים ושל גבוה, של הקדש. אתה לא צריך לבאר את זה. על זה, על היתר, שואל התנה, אין לי שמותר לך לראות אלא בנוכרי שאתה לא קשור אליו. אז מה, למה שיהיה אסור לך לראות את החמץ שלו? שלא כיבשתו, אתה לא שולט עליו, ונשארו עםך בחצר, אתה לא גר איתו בשכנות, אבל נוכרי שכיבשתו, שכן אתה שולט עליו, ושרוי עמך בחצר, שאתה שכן שלו, מניין שגם את החמץ שלו מותר לך לראות, אם אתה לא קיבלת על זה אחריות, תלמוד לומר, לא יימצא. שואלת הגמרא, מה לא יימצא? אתה רוצה להגיד שכן מותר? והייתנה מהדרה היתרה, אז מה זה? הוא מחפש פה להגיד שמותר אם זה לא החמץ שלך, ונסיב לקרא לאיסור המביא פה פסוק, לא יימצא בבתיכם, שזה נראה כאילו אסור, שזה יהיה אפילו חמץ של נוכרי, אומרת הגמרא, תראה, כן, משום שנאמר, לך, לך, תרי זימני. כתוב פעמיים את המילה לך, את המיות לך. כתוב בפרשת ראה, לא יראה לך שאור בכל גבוליך שבעת ימים. פרשת בו כתוב, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך, שזה הפסוק שאנחנו כרגע מדברים. לך, לך שכתוב בפרשת ראה, זה מיותר. כבר נאמר פה, בפרשת בו, לא יראה לך. דורשים שמכיוון שלא צריך את זה שם, בפרשת ראה, כאילו זה כתוב עוד פעם לך, כאן בפרשת בו. לא יימצא לך. שאפילו אם זה מצוי אצלך, התורה לא אוסרת אלא אם זה שלך. אבל אם זה של נוכרי, זה מותר. עכשיו הגמרא שואלת, יש פה סתירה, כמו שכבר דיברנו על זה במהלך כל הברייתא. אמר מר, יכול יתמין את החמץ, ואז הוא לא רואה, לא ייראה, הוא לא עובר על לא ייראה. וכן יכול יקבל פקדונות מן הנוכרים, כי זה לא לך, זה של נוכרים. אם היה כתוב רק לא ייראה לך, הייתי אומר באמת שזה מותר. תלמוד לומר, לא יימצא, שאסור שיהיה לך חמץ של נוכרי. שואלת הגמרא, אמרת רישא, כן לומדים מלא ייראה, שדווקא לא ייראה לך, דווקא שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אז למה אתה אומר שפקדונות של נוכרים אסור? זה חמץ של אחרים הרי. עונה הגמרא את מה שתירצנו, מה שאמרנו כבר תוך כדי את התירוץ הזה. לא קשה, זה לא סותר. מתי אסור לקבל פקדונות מן הנוכרים? לקבל עליה אחריות, שאם נאבד או שיקרה איזשהו דבר לאותו חמץ שמופקד אצל היהודי, היהודי יצטער לשלם. אז אסור, זה נחשב קצת של הישראל, לכן אסור שזה יהיה אצל הישראל בפסח. מתי מותר לראות חמץ של נוכרי? זה לא קבל עליה אחריות. או שאני מסתובב, כמו שאמרנו, ברובע המוסלמי בירושלים. אני רואה שם דוכנים של חמץ, וזה לא שלי, ואין לי שום אחריות על זה. אז על זה באמת אין לי איסור לראות. או שהוא כן נותן לי לשמור על זה הנוכרי, אבל הוא אומר לי, תשמע, אני לא צריך שאתה תיקח על זה אחריות. אם זה יאבד, לא נורא. ואז באמת זה מותר. וכי הדה אמר לו רבא, רבא היה הרב של העיר מחוזה. זה אומר לבני עירו מחוזה, אתם יודעים שהרי חיל המלך נמצאים פה במחוזה, ואנחנו צריכים להאכיל אותם. עכשיו יש לנו פה חמץ שלהם, שאם זה יאבד אנחנו נצטרך לשלם להם. אז לכן אנחנו כן צריכים לבאר את החמץ הזה. לכן אני מבקש מכם, באירו חמירה דבני חילה מבתייכו, תבארו את החמץ של חיילים של בני המלך מהבתים שלכם. למה? כי נכון שזה שלהם, אבל אתם יש לכם אחריות על זה, אז אתם צריכים לבאר. כיוון דאילו מגנב, אם יגנב החמץ הזה, או אילו מתביד, אם הוא יאבד, יש לכם על זה אחריות, ברשותי חוקאי, זה נחשב שזה ברשותכם, מה הראיה? ובעיתו לשלומי, אתם תצטרכו לשלם את זה, כי לא שמרתם על זה כמו שצריך. אז כדלחון דמי ואסור, זה נחשב כמו שזה שלכם, ואסור לכם להשעות את זה, צריכים לבאר את החמץ. שואלת הגמרא, רגע, אם אני קיבלתי אחריות על החמץ של הנוכרי, ואני שומר את זה באחריות, זה נחשב כמו שזה שלי ואני צריך לבאר את זה? למה? כי אם זה יאבד או יגנב, אני צריך לשלם. זאת אומרת שזה שהפיגנון נמצא אצלי, אני מרוויח שאני לא צריך לשלם. זה דבר שגורם לי לממון, שאני לא צריך לשלם ממון, אם אני שומר על זה כמו שצריך. אז מה, זה נחשב כאילו זה הממון שלי? בגלל שאילו זה יאבד, אני צריך לשלם כסף, אז כל מה שזה שמור, אני מרוויח כסף, זה נקרא שזה שלי. אניחא, זה באמת יהיה טוב, למאן דאמר, דבר הגורם לממון, כממון דמי, שדבר שהוא גורם לממון, זה כמו הממון שלי. אז הרי החמץ, אם הוא יאבד, זה יגרום לי הפסד. כי אני צריך לשלם את זה. אז זה נחשב כאילו הממון שלי, ולכן אני צריך לבאר את זה בפסח. אלא למאן דאמר שדבר הגורם לממון זה לאו כממון דמי. זה שאם זה יאבד אני צריך לשלם, זה עדיין לא מה שכרגע זה שלי. אז מה יקרה למימר? למה אסור להשאיר ברשותי חמץ שנוכרי הפקיד אצלי, גם אם זה יאבד אני צריך לשלם לו? בסדר, אבל כרגע זה לא נאבד, אני לא צריך לשלם לו. אז אם כן, זה לא נחשב שזה ברשותי. עונה הגמרא, שאני אך, הפול עניין חמץ, בפסח כולם מודים שאסור לי להשאיר ברשותי חמץ של נוכרי אם קיבלתי על זה אחריות. דאמר, לא יימצא. הכוונה שאסור שזה יימצא ברשותו במקרה שגם אם אני אומר דבר הגורם לממון, זה לא נחשב כממון, אבל כאן תורה אומרת, לא יימצא, אני לא רוצה שיימצא ברשותך חמץ. איקא דאמרי, יש כאלה מקשים בדיוק הפוך. אניחא למאן דאמר, זה טוב לפי הדעה שסוברת, דבר הגורם לממון, לאו כממון דמי, דהיינו שזה שאם זה יאבד או יגנב החמץ שהפקידו ברשותי, הנוכרים הפקידו ברשותי, אני צריך לשלם כסף, אז זה לא נקרא כאילו שזה הממון שלי כרגע, כי כרגע כל מה שזה לא נגנב, אז אין לי שום חיוב ממוני על זה. אז מובן, היינו די צטריך, התורה צריכה לכתוב, לא יימצא, שגם שאנחנו בדרך כלל אומרים שדבר שגורם לממון, זה לא נחשב שזה הממון שלך, אז הייתי חושב אולי, גם אם אתה תהיה חייב לשלם עם הפיקדון הזה של החמץ, יקרה לו משהו, זה לא נחשב שלך, שזה כתוב, לא יימצא, דבר כזה שלא יימצא ברשותך. למאן דאמר שדבר הגורם לממון כממון דמי, אז אם כן, הפיקדון הזה הוא בעצם קצת שלך, הפיקדון של הנוכרי. כי הרי זה גורם לממון, אילו זה יקרה לו משהו, אתה צריך שלם. אז זה כמו שלך, אז שמה צריך פסוק לא יימצא. למה לי? ברור שאסור שזה יהיה ברשותך דבר כזה. זה כמו הממון שלך. עונה הגמרא, עדיין יצטריך. לא הייתי בטוח שאסור להשאיר חמץ בצורה כזאת בבית, למה? סגרת החמינה, הועיל וחיית, איתי, אם הפיקדון הזה לא נגנב, לא נאבד, והנוכרי יבוא, יגיד, אני רוצה בקשה בחזרת הפיקדון שהפקדתי אצלך, אני אגיד לו, עזוב, תשאיר אצלי את הפיקדון, אני אשלם לך כסף. אין דבר כזה. אם הפיקדון קיים, עד הרבה עיני, אני צריך להחזיר אותו ככה כמו שהוא. זאת אומרת שזה לא נחשב ממש הממון שלי. כי אם זה היה ממון שלי, הייתי יכול להגיד לו, תשמע, לא, אני מעדיף לתת לך כסף. מה פרוש שאתה מעדיף לתת לי כסף? זה שלי! תחזיר לי את שלי. זה שלך. אז אולי נאמר שאני לא עובר משום בעל ימצא כשהחמץ הזה נמצא אצלי בפסח. כמה שמלן, לכן הבא הפסוק אומר, לא ימצא. זה כן נקרא שזה בשייכות שלך, ולכן, אם קיבלת אחריות, אסור שזה ימצא ברשותך כזה חמץ בפסח. ועד כאן, דף ה'.